הפצועים, אנחנו נלמד לקראת תשעה באב, כיוון שאתם עומדים לבוא לישיבה, אז אין הצירוף של תשעה באב וישיבה, זה לימוד תורה בתשעה באב. והגמרא במסכת תענית, יש שם כמה וכמה הלכות שנוגעות לתשעה באב. מביאה ברייתא, תנו רבנן, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. כלומר, ברייתא אומרת כאן כלל, והיא עושה השוואה בין דיני האבל, כלומר אדם שמת לא מת והוא צריך, חלו עליו דיני אבלות, לבין ההלכות שצריך לנהוג בתשעה באב. תשעה באב היא לא מוגדרת ממש כאבלות חדשה, כמו שאומרת הגמרא, זה מוגדר אבלות ישנה, אבל כיוון שאנחנו כל שנה ושנה צריכים להרגיש מחדש את החיסרון שאין לנו בית מקדש, אז חכמים הגדירו שכל פעם מגיע תשעה באב חלים דיני האבלות. ויש דברים בתשעה באב שזה חמור יותר מאשר באבלות, כגון איסור אכילה, איסור שתייה, כמו שמוזכר כאן, ויש בהרבה דברים, דברים שדיני אבל ודיני תשעה באב הם שווים, ויש דברים שאבל קל יותר. הברייתא מפרטת באיזה דברים נוהגים בתשעה באב, אז אחרי שהיא מזכירה את הדברים שהם החמישה איסורים שאסרו לעשות בתשעה באב, מוסיפה הברייתא ואסור לקרות בתורה, בנביאים ובכתובים, לשנות במשנה, בתלמוד ובמדרש, בהלכות ובאגדות, אבל קורה הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, וקורה בקינות, באיוב ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים, משום שנאמר פקודי השם ישרים ושמחי לב. רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שלם במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים לו, משום שנאמר פקודי השם ישרים ושמחי לב. זו הברייתא. אז הברייתא הוזכר באיסור, האיסור ללמוד תורה בתשעה באב. אז קודם כל, מזה שהברייתא מזכירה את האיסור הזה, נראה שזה לא פשוט שזה בדיוק כלול בכלל הזה של מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב. כי לכאורה, אם האיסור של לימוד תורה היה בדיוק כמו באבל, אז אתה צריך לשאול את עצמך, האם אם האיסור הוא בדיוק אותו דבר, אז למה הברייתא צריכה לפרט? הרי לא, הברייתא לא מפרטת את כל הדברים שאסורים באבל. היא אומרת, כלל, כל המצוות הנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב. אז למה דווקא את הדין הזה שאסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים פרטו כאן? אז אפשר היה להגיד, שבאופן עקרוני, בוודאי, שאם כתוב כאן כלל שהאיסורים שנוהגים באבל נוהגים בתשעה באב, ואנחנו הרי יודעים את הדבר הזה שיש איסור לימוד תורה גם באבל, אז ההיגיון אומר שהברייתא מדברת על אותו איסור. למה? בכל אופן הברייתא כאן פירטה את האיסור הזה, מפני שכאן יש הלכה שהיא מתאימה לתשעה באב. קורא בקינות, באיוב מותר לקרוא את ספר איכה, באיוב ובדברים הרעים שבירמיהו, שזה בוודאי דבר שהוא מיוחד לתשעה באב. לא אומר, זה לא אומר שבעבל אסור לקרוא את הדברים האלה, אבל בוודאי שמתי בדרך כלל קוראים קינות, או אפילו קורא בקינות, זה חיוב אולי לקרוא בקינות, אבל שאר הדברים, איוב או דברים הרעים שבירמיהו שמותר לקרוא, זה מתאים בוודאי לתשעה באב. ההלכה הנוספת, תינוקות של בית רבן, הם כן בטלים, לא בטלים, גם זה הרי שייך רק בתשעה באב. שהרי כשיש אבל שהוא מתאבל, זה אבלות פרטית שלו, תינוקות של בית רבן, לא צריכים לסבול מזה שהאדם באופן פרטי הוא אבל, ותינוקות של בית רבן, הם, אם הם תינוקות, אז בכלל אין עליהם חיוב להתאבל, אין אבלות בקטן. אז בוודאי שאנחנו יכולים להבין שיש כאן כמה וכמה פרטים שהם ייחודיים לתשעה באב, ולכן הברייתא מפרטת אותם. אז ככה אפשר להגיד. דבר נוסף שצריך לעמוד כאן, זה צריכים לנסות להבין, יש כאן מחלוקת בין רב יהודה לבין תנא קמא, והשאלה היא, האם המחלוקת בין רב יהודה לתנא קמא היא מחלוקת עקרונית, או היא מחלוקת מקומית? האם הם נחלקו בהבנת איסור לימוד תורה, או שהם נחלקו באופן נקודתי על כמה וכמה הלכות נקודתיות? מי ששם לב, אז יש במחלוקת הזאת שבין רבי יהודה לבין תנא קמא יש גרסה שונה ממה שמופיע בנוסח של רש"י, בנוסח של ש"ס וילנה. הריף מביא את הברייתא הזאת, ככה גם הראש מביא את לשון הריף, והוא משנה מהלשון של הברייתא. דבר ראשון, הריף מזכיר את ההלכה הראשונה, את הדעה הראשונה בשם רבי מאיר. זה ההבדל הראשון שאנחנו רואים בריף. הבדל שני שאנחנו רואים בריף, שהריף גורס שלפי מה שכתוב אצלנו בגמרא, יש רק נקודת מחלוקת אחת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. תנא קמא אמר שמותר לשנות במקום שהאדם לא רגיל לשנות. כן, שמותר לקרות ולשנות במקום שאינו רגיל לשנות ולקרות. ורבי יהודה בא ואמר, גם במקום שאינו רגיל אסור לו לקרות ולשנות. וזו כל נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבנן. ובין רבי יהודה בין רבי מאיר, אפשר לבוא ולהגיד, המחלוקת היא נקודתית, נאמר, נבאר את זה על פי התז, כך בסימן תקנ"ד אומר, שממה נובעת המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה? זה סוג לימוד שכשאתה לומד אתה מצטער, אבל אחרי זמן לא רק שאתה לא מצטער אלא אתה שמח, כי כל לימוד שקשה לך ללמוד ואתה מצליח לפצח, אחרי זמן אתה שמח. לחלקו תנא קמא ורבי יהודה סוג לימוד כזה שעכשיו אתה לא שמח בו, אבל אחרי זמן אתה תהיה שמח בו. האם גם את זה חכמים אסרו לעשות בתשעה באב, או שאיזה חכמים לא אסרו לעשות בתשעה באב? ככה אתה אז לומד את מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. אבל הריף גורס שנחלקו תנא קמא ורבי יהודה לא רק בנקודה הזאת, אלא גם בשאלה הזאת של תינוקות של בית רבן, שתנא קמא אמרו, תנא קמא אומר, דברי רבי מאיר, רבי מאיר אומר שתינוקות של בית רבן לא מבטלים אותם, כן? ורק רבי יהודה, זה לא נמצא אצלכם בדף, ורק רבי יהודה סובר שמבטלים תינוקות של בית רבן. אז השאלה היא, האם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד כאן איזושהי מחלוקת עקרונית יותר בין תנא קמא לבין רבי יהודה? אז אולי חשבתי לומר כך, שהמחלוקת היא, כן, כתוב כאן לפחות בדעת רבי יהודה, רבי יהודה מביא שמה הטעם לאיסור לימוד תורה בתשעה באב, משום שנאמר פקודי השם ישרים מסמכי לב. הטעם שאומר רבי יהודה, משום שנאמר פקודי השם ישרים מסמכי לב, באופן פשוט הוא לא מתייחס רק לעניין הזה של תינוקות של בית רבן, אלא זה מתייחס גם לזה ש שהוא אסור לו ללמוד, ויכול להיות שיש פה טעם שמתייחס לכל מה שנאמר לפניכם. אז זה טעם האיסור של לימוד תורה. טעם איסור לימוד תורה בתשעה באב, באיזושהי דרך, בוודאי קשור לעניין הזה של האיסור שדברי תורה הם מסמכים, פקודי השם משרים מסמכי לב. ייתכן שנחלקו תנא קמא ורבי יהודה מה מהות האיסור. לפי דעת תנא קמא, מה האיסור? האיסור הוא אם הוא בפועל משמח אותך. כלומר, רק אם באמת אתה בן אדם כזה שכשאתה תלמד, אתה בפועל תשמח, אז באמת נאסר עליך ללמוד בתשעה באב. אבל אם אתה תלמד תורה, ואתה לא מבין את המתיקות שיש לתורה, אתה לא מבין את זה שכל מילה של דברי תורה זה דבר שכל כך צריך לשמח את הבן אדם, אדם לא מבין את הדבר הזה. למשל, תינוק, שלא מבין את זה שכשאומרים לו, הולך ללמד תורה, אז הוא רק יודע את הדבר הזה שהוא רוצה לשחק גולות, הוא לא רוצה ללמוד תורה, אז הוא לא שמח בדברי תורה. או במקום שהאדם הולך ללמוד במקום שהוא עוד לא רגיל, הוא לא מכיר את הלימוד, כן, במקום שהוא לא רגיל לקרות, או שונה במקום שאינו רגיל לשנות, שם האדם כשהוא לומד בגלל הקושי, הוא באופן עקרוני למד שיעור אמונה ויודע שללמוד תורה זה דבר משמח מאוד, אבל בפועל כשבאים תכלס ללמוד, קשה לו, והוא לא יכול להיות שמח בלימוד כזה שהוא כל כך קשה לו. אז תנא קמא סובר שאם בפועל האדם לא שמח, זה לא נעשה בתשעה באב. מה שמעניין אותך בתשעה באב זה הבפועל. ברבי דבר מחדש אומר לא ככה, בתשעה באב גם אם אתה לא שמח, אבל אתה עסוק בדבר כזה שהוא מהותית צריך לשמח אותך, כן, התורה צריכה לשמח את הבן אדם, לא משנה אם אתה באופן אישי שמח. אם באופן עקרוני תורה זה דבר שהוא משמח, תשעה באב זה יום שאנחנו לא עושים בו דברים שמשמחים אותנו. ולכן, לפי רבי יהודה, גם אם אתה לא שמח, החכמים אסרו, או האיסור ללמוד תורה, הוא נובע מזה שאסור לך לעשות פעולה כזאת שבאופן מהותי היא, או כן, אסור לך ללמוד תורה שזה תורה כזאת שבאופן מהותי היא משמחת אותך. אז זה מה שכתוב כאן בברייתא לגבי תשעה באב. לגבי אבל, גם מצאנו את הדבר הזה שאבל אסור לו ללמוד תורה. ולגבי אבל, הגמרא במסכת מולד קטן מביאה גם ברייתא, שמפרטת את הדבר הזה שאסור ללמוד תורה. ויש באותה ברייתא גם את הפירוט הזה, אלו דברים שאבל אסור בהם, אסור במלאכה, ברחיצה, בסיכה, בתשמיש המיטה, בניית הסנדר, ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, במדרש ובהלכות ובאגדות. עד כאן זה בדיוק מה שכתוב באיסור לימוד תורה בתשעה באב. אבל מכאן יש הבדל. בתשעה באב הברייתא נתניה סייג אחד. הברייתא באה ואמרה, אסור לך ללמוד תורה, אבל בקינות או בדברים הרעים אתה יכול ללמוד. כלומר, ההיתר שהוזכר בתשעה באב זה ההיתר ללמוד דברים הרעים. ואילו כאן בברייתא הזאת על אבל, מה שכתוב, כתוב, ואם היו רבים צריכים לו, אינו נמנע. כלומר, כאן מצד אחד לא כתוב היתר שהוזכר בתשעה באב, ומצד שני כתוב כאן סוג היתר אחר. מה סוג היתר האחר? אם שואלים אותי, אם הוא תלמיד חכם שהבית מדרש נסמך עליו והישיבה פועלת מכוחו של התלמיד חכם, ואם התלמיד חכם הזה לא ילמד אז כל הישיבה שלו תיבטל, אז כאן כתוב את הדבר הזה שהאבל הזה מותר אם רבים צריכים לו, אינו נמנע. יש קצת אולי משמעות ש... או, אנחנו צריכים באמת לחשוב האם יש כאן איזשהו משהו דווקאי שבתשעה באב דווקא זה היתר ולא באבל, ואילו באבל דווקא זה היתר ולא בתשעה באב, או שלא, אלא אומרים את הדבר הרגיל שבתשעה באב בדרך כלל מה רגילים לעשות? רגילים לקרוא בדברים הרעים, אבל הוא לא עסוק בללמוד דברים הרעים, אבל באים לנחם אותו, אבל מתעסק בצער הפרטי שלו. בתשעה באב באים ואומרים לנו כולכם תתעסקו בדברים הרעים, ככה תחוו, ככה תעברו את תשעה באב. ולגבי הנושא הזה אם רבים צריכים לו, אז כאן אנחנו יכולים מאוד להבין, בתשעה באב אין מציאות של רבים צריכים לו. למה בתשעה באב אין מציאות של רבים צריכים לו? כי הרי כולם צריכים להיות אבלים, רק אבל פרטי שיכול להיות החיטימציה כזאת שכולם צריכים לו, אז לכן הוזכר היתר הזה באבל. אבל זה לא כל כך פשוט, כי אם אנחנו, השאלה היא כזאת, תינוקות של בית רבן בתשעה באב, מצד מה תינוקות של בית רבן הם לא לומדים תורה? האם זה מצידם או זה מצד מי שצריך ללמד אותם? אם זה רק מצד, ככה יש כאלה שהסבירו, אם זה רק מצד מי שצריך ללמד אותם, השח טוען שתינוקות של בית רבן זה נקרא כמו רבים צריכים לו. מה ההבדל בין אם צריך שהישיבה תלמד לבין אם צריך שהתלמוד תורה ימשיך לתפקד? והנה אנחנו, אם זה ככה, אז בעצם אנחנו יכולים למצוא שגם בתשעה באב היה יכול להיות היתר הזה שרבים צריכים לו. כן, היה גם בתשעה באב אולי היתר הזה שרבים צריכים לו, לפי איך הריב באמת גורס בדברי רבי מאיר. אז באמת רבי מאיר אמר את הדבר הזה שתינוקות של בית רבן לא בטלים, ורק רבי יהודה אמר שתינוקות של בית רבן לא בטלים. אבל לפחות בדעת רבי יהודה יוצא שיכול להיות, אם אנחנו אומרים שהאיסור שמה שכתבו שתינוקות של בית רבן לא לומדים בתשעה באב זה לא מצד המבוגר שמלמד אותם, אלא זה מצד התינוקות של בית רבן, אנחנו לא יכולים להביא הוכחה. אבל אם הדין הזה שלו מלמדים תינוקות של בית רבן, זה לא בגלל התינוקות של בית רבן. תינוקות של בית רבן הם בשנים הראשונות לא צריכים לחוות את תשעה באב, הם לא בני אבלות, לא צריכים לחנך אותם לאבלות. למה? כי מהרה יבנה בית המקדש, מחר יבוא משיח. עד שאתה מחנך אותם לאבלות, הרי כבר מחר בלאו הכי יבוא משיח. אתה מבוגר ואצלך לא בא משיח, מה אפשר לעשות? כל מי שלא נבנה בית המקדש בידם אב, כאילו נחרב, אין לך ברירה, אתה חייב להרגיש את תשעה באב. אבל מה אתה תחנך אותם לתשעה באב? זה, אז מצד התינוקות של בית רבן הם לא צריכים, אין להם איסור. אלא כל הבעיה מצד המבוגר, אז למה לא נגיד שיהיה היתר שרבים צריכים? אז אולי אנחנו נבוא ונגיד שאולי תינוקות של בית רבן זה לא רבים צריכים, אבל זה כבר קשה. אז כאן יש לנו איזשהו בסיס לבוא ולהגיד שאולי יש כאן איזשהו משהו שבאמת זה שהברייתא הזכירה פה את היתר הזה, ופה הברייתא הזכירה את היתר הזה, אולי זה מלמד על כך שלא מדובר על אותו סוג של איסור. ונכון שגם באבלות פרטית וגם בתשעה באב אסור ללמוד תורה, אבל ייתכן שבכל שהדין של איסור לימוד תורה בתשעה באב והדין של איסור לימוד תורה באבלות פרטית הוא שונה בגדרים שלו. למה שהוא יהיה שונה? אז למה שהוא יהיה שונה? אז אנחנו צריכים להזקק לעוד גמרא. יש גמרא נוספת במועד קטן דף דבר עמוד א', ששם הגמרא אומר את הדבר הזה, אבל אסור בדברי תורה. והיינו מצפים, מה המקור לכך שאבל אסור בדברי תורה? שאבל אסור בדברי תורה, היינו אומרים, כתוב בסוף, קודי השם ישרים מסמכי לב, אבלות זה לא זמן שהאדם יכול לשמוח, ולכן האדם אסור לו ללמוד תורה כשהוא אבל. מה אומרת הגמרא? הגמרא לא מביאה את הפסוק הזה שפקודי השם משרים ומסמכי לב. היא מביאה פסוק אחר, מדי כאמר רחמנא לחזקאל הענק דום. למה הביאו מקור אחר? הרי יש לנו את המקור, פסוק, כן, פקודי השם משרים ומסמכי לב, לאיזה צורך הביאו את המקור האחר? זה שמביאים מקור אחר, זה אולי מלמד אותנו שגדר האיסור באבל וגדר האיסור בתשעה באב הוא שונה. בתשעה באב למדנו את זה ממקום אחד, באבל למדנו ממקום אחר. כנראה שיש פה שני סוגים של איסור לימוד תורה, וכל אחד הוא בגדרים אחרים. זו השאלה בעצם כן, העיקרית שאנחנו רוצים לברר. מה אופי סוג האיסור בתשעה באב? מה אופי סוג האיסור באבלות? והאם זה יוצר אלו שהם, כן, זה יוצר את זה שהם נפקמינות? אז הדרך הפשוטה יותר, כן, למי שלא רוצה לעשות, כמו שאומר המהרש"ל, לעשות את כל התלמוד כיחידה אחת, וככה הרבה פעמים אנחנו לומדים ברמב״ם, שבאמת הרמב״ם לא התאמץ להגיד תירוצים ודחוקים לנסות ליישב ונוזרים, אלא אמר או שזה סוגיות חלוקות או שזה נושאים חלוקים. גם כאן נראה בשיטת הרמב״ם שהרמב״ם באמת למד שיש פה שני סוגים של איסור. ואיך אנחנו יכולים לראות את זה ברמב״ם? כי הרמב״ם, כשהוא כותב את ההלכות, אנחנו רואים שבאמת הרמב״ם מדייק ומעתיק את הדברים בצורה הזאת, שבדיני אבלות פרטית הרמב״ם כותב את המקור של יחזקאל. אחרי שהרמב״ם כותב את המקור של יחזקאל, הרמב״ם כותב את ההיתר שכתוב רק באבלות פרטית. כן, את ההיתר הזה, שני היתרים יש שם. היתר אחד, אם רבים צריכים לו, או זה היתר אחד, עם סייג. אם רבים צריכים לו, מותר לו ללמד, אבל בתנאי שהוא ילמד בצורה הזאת של לא יעמיד תורגמן, אלא בדרך מיוחדת. בדרך כלל אנחנו רגילים ללמוד את הרמב״ם שכשהרמב״ם כותב מקור לאיזשהו דין ביד החזקה, כנראה הרמב״ם מתכוון לומר שהמקור הזה הוא יוצר איזושהי נפקמין הדינית. הרמב״ם ביד החזקה הוא ספר הלכתי, ולכן אם הרמב״ם גם כותב לך את המקור להלכה, אז כנראה הרמב״ם מתכוון לומר שיש פה איזושהי נפקמינה במקור הזה. ובהלכות תענית, שהוא מביא את הלכות תשעה באב, הוא באמת מביא את הדין הזה שאסור ללמוד תורה בתשעה באב. והוא אומר את הדבר הזה שבאיוב, בכינות ובדברים הרעים מותר ללמוד. ובאמת כשאנחנו חושבים על המקורות, אז זה מאוד נראה הגיוני. כן, מאוד נראה הגיוני, רק שנייה. מאוד נראה הגיוני. אז דבר ראשון, הסיבה לכך שבאבל לא יהיה את היתר של דברים הרעים, כי אם אתה אומר שיסוד האיסור הוא פקודי השם ישרים מסמכי לב, אז באמת אתה אומר, רק אם אתה למד תורה שהיא משמחת אותך, אז באמת זה נאסר. אבל אם אתה לומד את החלקים בתורה שכשאתה לומד אותם אתה לא שמח מהם, אלא אתה נזכר בדברים הרעים שהראו לעם ישראל, בדברים הרעים שאנחנו חווים בגלות, אז בזה אין את האיסור של פקודי השם ישרים, מסמכי לב. נכון, גם דברים הרעים זה פקודי השם ישרים. כן, גם כשאנחנו לומדים דברים הרעים זה לימוד תורה, וברמה המהותית, אז כשהאדם שואל את עצמו, אז יש איזושהי נקודה מאוד מאוד פנימית, שגם לימוד כזה באופן פנימי מאוד מאוד מאוד, הוא יכול מאוד מאוד לשמח, אבל בנגלה יותר של הלימוד, זה יש בכל אופן בוודאי צד בלימוד הזה שהוא גם מאוד מעורר צער, אז זה שהלימוד הזה מעורר צער, זה מספיק בעל תוקף כזה, שהצד של השמחה הוא בטל בצער הזה של הדברים הרעים, ולכן מותר בתשעה באב. אבל באבל, מאיפה המקור? המקור הוא הענק דום. אין מקור הדין מהו? שאומרים לבן אדם, אתה עכשיו צריך להפסיק לחיות. אתה צריך להפסיק לחיות לא בצורה של דברים משמחים, אבל גם לא בצורה של דברים רעים. האם בתשעה באב אנחנו לא חיים? תשעה באב כולנו ממשיכים לחיות. אנחנו חיים את התורה שמתאימה לתשעה באב. התורה שמתאימה לתשעה באב היא תורה של הדברים הרעים. כן, זה אנחנו חווים את הפורענות. אבל אומרים לו, הענק דום, זה נראה יותר איזשהו דבר כזה שבאים ואומרים לאבל, אתה לא יכול להמשיך לחיות, אתה כאילו יוצא ממעגל החיים, אתה מתנתק מן החיים. התנתקות מהחיים זה התנתקות מכל החוויות שסביבך, גם מהחוויות הרעות שיש סביבך, מכל מה שיש סביבך אתה מתנתק. זה הענק דום. ולכן גם אם אתה תלמד בדברים הרעים, אז אתה, בדברים הרעים אתה מתחבר לדברים הרעים, זה לא מספיק. כי באבל האיסור הוא סוג איסור אחר, שאתה לא יכול להמשיך את החיים שלך. זה גדר הדין באבלות פרטית. ואנחנו ככה, אם ככה אנחנו גם נוכל להבין גם את הנקודה הזאת של מה שכתוב, של אם רבים צריכים לו, אם רבים צריכים לו, ואז הוא יכול ללמד אותם, אם הוא ללמד אותם בדרך מאוד מאוד מפותלת. אבל לפני שאנחנו נסביר למה זה קשור לטעם הדין שזה יענק דום, אנחנו נשאל שאלה שהתוספות שואל. כן, יש שאלה שראשונים, גם הריטב"א שואל את הדבר הזה. הגמרא, לפני שהיא הביאה את המקור שאבל אסור בדברי תורה, כתוב, אבל אסור בשאלת שלום, דקאמר לרחמנא ליחזקאל לענק דום. כלומר, יש פסוק אחד, ומהפסוק הזה למדנו שני דברים, גם איסור לימוד תורה, וגם איסור שאלת שלום. והשאלה היא, איך לומדים מפסוק אחד שני איסורים? לכאורה, תחליט, או שזה מלמד איסור שאסור לאבל, לשאול בשלום בני אדם, או שכתוב, כן, שאתה תלמד מהפסוק הזה, שיש איסור כן, ללמוד תורה, איך אתה לומד מפסוק אחד שני דברים, את שני הדברים? נראה שכנראה יסוד האיסור, כלומר השורש של איסור לימוד תורה ואיסור שאלת שלום הוא כנראה אותו עיקרון. שני ההלכות האלה הן נובעות מאותו עיקרון, ולכן אנחנו לומדים מהפסוק הזה איזשהו עיקרון שהוא זה שגורם לכך שנוצרו שתי ההלכות האלה. מהו העיקרון שיכול להיות מחנה משותף בין איסור שאלת שלום לבין איסור לימוד תורה? נו, מה יכול להיות הדבר שאנחנו יכולים למצוא איזשהו מחנה משותף בין שני האיסורים? נו? שמחה? שאתה אומר שלום זה שמחה? מה שאמרנו? אומרים לבן אדם, אתה תנתק מגע. כן? אתה לא יכול להמשיך לחיות כרגיל. אתה צריך, כן, להרגיש שאתה חריג. כל אחד מהעקרונות של האבלות, שהאבל הוא צריך להרגיש באמת את הדבר הזה שהוא קרה לו מאורע חריג, ולהתייחס בעצם לאבלות כאיזשהו דבר חריג, ולאט לאט האבל יכול לחזור לחיים, אבל ההלכות של האבלות באות לבטאות את החריקות הזאת של הבן אדם, שהאדם יוצא מהמעגל הנורמלי. מה זה לצאת מהמעגל הנורמלי? לצאת מהמעגל הנורמלי של החברה, של שאלת שלום. לצאת מהמעגל הנורמלי של הלימודים הנורמליים. עכשיו, איך נוצר היתר הזה ללמד כשרבים צריכים, וגם שם אומרים לך, כשרבים צריכים, תלמד בצורה כזאת, שאתה לא מלמד את האחרים, אלא אתה אומר, אתה לוחש למישהו אחד, והוא אומר למישהו זה, ואז זה בסוף מגיע לאחרים. באים ואומרים, כשרבים צריכים, אז אתה, יש דרך שאתה תעזור לאחרים, אבל אתה עוזר בצורה לא נורמלית, אתה לא יכול להמשיך ללמד בצורה הרגילה. גם כשאתה מלמד לאחרים, אתה מלמד, כמו שאומרת הגמרא, שאתה צריך ללחוש לאחר בצידו, וזה בצידו, ואומר להם תורגמן, תורגמן משמיע לרבי. ההיתר הזה, אנחנו נאמר, הוא לא שייך בתשעה באב. למה? בתשעה באב אנחנו אומרים, ההלכה באה ואומרת, יש תורה של תשעה באב. התורה של תשעה באב זה התורה של הדברים הרעים. יש תורה של התורה הרגילה, שהיא התורה המשמחת, היא לא שייכת לאף אחד בתשעה באב. אז לכן לא שייך לבוא ולהגיד יותר של דברים הרעים, של רבים צריכים. רק באבל, שזה באמת הוא החריג, אתה יכול למצוא את הדרך באמת, שהוא יוכל ללמד עם רבים צריכים, בצורה כזאת שהוא ימשיך להיות חריג. איך אנחנו יכולים לבסס את התפיסה הזאת של הרמב״ם? יש הלכה. כן, זה הלכה פשוטה. תשעה באב, לא רק שאנחנו מותר לקרוא בדברים הרעים. תקנו תקנה של קריאה בתורה. מה זה קריאה בתורה? יש לך לימוד תורה ברבים יותר מאשר קריאה בתורה? לכאורה, התקנה של קריאה בתורה, מה היא? התקנה של קריאה בתורה היא שיש לך תקנה ללמוד את התורה של היום הזה. כל יום ויום אתה צריך ללמד את התורה שמתאימה. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שבתשעה באב הגדר זה שאין תורה. בתשעה באב מהו הגדר? התורה של תשעה באב מה היא? היא התורה של הדברים הרעים. אבל זה אומר שיש לך את התורה. זה סוג התורה שצריכים ללמוד בתשעה באב. אז בעצם המהלך הראשון שאנחנו אומרים הוא מהלך פשוט, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד, יש כאן באמת איסור לימוד תורה, אבל בשני המקומות יש לנו דינים מיוחדים. אחד מן הנפקמינות הנוספות, כן, מובא בבית יוסף בשם האגור, שהביא בשם המעריק, שאסור ללמוד תורה בתשעה באב גם על ידי הרהור. ומעבר לזה, יש עוד אפילו איסור שמובא גם ברמה, שלא רק בתשעה באב אסור ללמוד, אסור ללמוד תורה גם בערב תשעה באב. למה? כי אם היסוד האיסור זה שמחה, גם אם האדם מערער בדברי תורה, הוא הוא שמח. ולכן זה בוודאי שבתשעה באב אסור לך, ואסור לך ללמוד תורה כזאת שהיא תגרום לך, אפילו אם אתה לא למד בתשעה באב, אסור לך ללמוד תורה כזאת שכשיגיע תשעה באב אתה לא תהיה שמח. אסור לך ללמוד תורה כזאת. האם גם אבל יהיה לו אסור ללמוד דברי תורה בהירור? לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו זה בכלל לא ברור, כי יש סברה גדולה לבוא ולהגיד שהאיסור הוא הנגדום. הדבר המרכזי זה שאסור לך ללמוד כל רגיל. איך בדרך כלל מאדם רגיל? אומר דברי תורה. אבל כמו שמצאנו שאתה מלמד לרבים, אם אתה עושה את זה בדרך מפותלת, זה אומרים לי שיש שם איזשהו היתר, אז ההיגיון גם אומר שאם אתה לומד רק בהירור, זה לא הלימוד הרגיל. זה נקרא ניתוק מהחיים. אם אתה כל הזמן, אדם לומד תורה, הוא רוצה להגיד, ואומרים לו תתאפק, תתאפק, אל תדבר, רק תערר בדברי תורה, בזה הוא לא עובר על הגדר הזה שבאו ואמרו לו, הענק דום, וייתכן שכל החידוש הזה שיש איסור גם להרהר בדברי תורה, זה נאמר דווקא בתשעה באב, וההלכה הזאת לא תיאמר באבלות פרטית. אבל בוודאי שאנחנו ראינו הרבה ראשונים, כמה וכמה ראשונים, שלא הולכים במהלך הזה. כן, אז מפורשים הדברים. הבאתי לכם שני ראשונים, הבאתי את תוספות והבאתי גם את הריטב"א. אז בואו ננתח טיפה את התוספות ואחרי כן ננתח את הריטב"א ונאמר בו כמה נקודות. הדבר הראשון, התוספות מפורש דן בדבר הזה, מובא בשם הרי, כן, בשם רבנו יצחק, שהוא הביא מדברי רבנו תם, שרבנו תם בתחילת חייו היה אוסר על אבל ללמוד בדברים הרעים. באופן פשוט, רבנו יעקב הזה בצעירותו, זה בדיוק מה שהסברנו ברמב״ם, כן? רבנו יעקב בצעירותו, זה מתאים למה שהסברנו בשיטת הרמב״ם. אבל בימי זקנותו רבנו תם חזר ויתיר. למה בימי זקנותו רבנו תם חזר ויתיר? כי הוא מצא מקור שלא הסתדר לו עם החלוקה הזאת שבין תשעה באב לבין אבל פרטי. מה הוא מצא? הוא מצא מקור בירושלמי, שהירושלמי אמר שאותו תנא קמא שחידש שאדם מותר לו בתשעה באב ללמוד במקום שהוא לא רגיל ללמוד, במקום שהוא לא קרא, במקום שהוא לא שנה, גם אבל מותר לו ללמוד במקום שלא שנה, במקום שלא קרה. אומר על כך התוספות, מזה שיש כזה ירושלמי, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שאותם היתרים שיש בתשעה באב, אותו דבר יש גם באבלות פרטית. ולכן בסופו של דבר רבנו יעקב בסוף ימיו חזר בו ואמר שגם האבלות הפרטית, שאתה שואל את עצמך למה הוא אסור? הענק דום? ממה הענק דום? רק מפקודי השם ישרים מסמכי לב. אתה צריך להענק דום מהתורה המשמחת. אבל דברים הרעים, גם אבלות פרטית אפשר כן, ללמוד דברים הרעים. זה התוספות. אז דבר ראשון מעיר התוספות על רבנו תם, שכל מה שכתוב בירושלמי, כתוב בירושלמי שמותר לך ללמוד במקומות שלא היית רגיל ללמוד. לא כתוב בירושלמי את היתר הזה ללמוד בדברים הרעים בימי האבלות. אז איך אתה מהירושלמי הזה לומד אוטומטית גם לדברים הרעים? כלומר, תוספות מתלבט, האם יש מקום לעשות איזושהי הבחנה בין היתר ללמוד במקום שאתה לא רגיל לשנות לבין היתר של דברים הרעים? כן, צריכים לחשוב בסברה, האם התוספות לא אומר לנו מה הסברה, האם יש לו איזושהי סברה לבוא ולהגיד שבעצם יש פה איזשהו, אולי תוספות אומר שאולי יש פה איזשהו גדר שלישי, שאולי יהיה, למדנו את הדבר הזה שאו שאתה מתיר את מה שמצאנו בתשעה באב, או שאתה לא מתיר, בתוספות במציאה, לא, אולי אפשר לבוא ולהגיד שחלק מן ההיתר שמצאנו בתשעה באב אתה מעביר לאבל פרטי וחלק אתה לא מעביר, אבל אני צריך למצוא סברה לחלוקה בין הדברים האלה. אז ודבר שני, צריך באמת לחשוב האם יש לנו תירוץ לרמב״ם, תירוץ לרבנו יעקב ימי צעירותו. אז באמת תירוץ לרמב״ם, מה שאני חשבתי אולי, שהרמב״ם הולך לפי שיטת הריף. שבשיטת הריף מה אנחנו דייקנו? דייקנו בשיטת הריף שהמחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה היא מחלוקת עקרונית. היא לא מחלוקת נקודתית, יש לנו מחלוקת עקרונית בין תנא קמא לרבי יהודה. כל מה שכתוב בירושלמי, שהירושלמי בא ואמר שההיתר של תשעה באב הוא עובר לימי אבלות, זה כתוב בדעת רבי מאיר, בדעת תנא קמא. זה לא כתוב בדעת רבי יהודה, כי הרי רבי יהודה גם בתשעה באב אין לו את ההיתר הזה של לשנות במקום שהוא לא קרה. אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שככה אולי הרמב״ם למד שכיוון שיש לנו מחלוקת עקרונית בין תנא קמא לבין רבי יהודה, כל מה שמצאנו בירושלמי זה רק בדעת תנא קמא. בדעת רבי יהודה לא מצאנו את ההשוואה הזאת בין אבלות לבין תשעה באב, והרמב״ם שהוא פוסק כמו דעת רבי יהודה, אז הוא נשאר בדבר הזה שיש פה שני גדרים. אבל שיטת התוספות היא באופן פשוט אולי לא ככה. שיטת התוספות שהמחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה היא לא מחלוקת עקרונית. ממילא, אם הירושלמי אמר את דבריו בדברי תנא קמא, אז באופן פשוט למד תוספות שזה גם בדברי רבי יהודה, ולכן בא התוספות ואמר שבאמת הגדרים של אבלות תשעה באב, שהדיני תשעה באב ודיני אבלות הם צמודים אחד לשני. בכל אופן, לפי שיטת התוספות נצטרך בכל אופן להבין אז למה באמת לפי תוספות יש כאן שני מקורות. אז הפשטות, מה שנראה לומר, נראה לומר ככה, שתוספות באמת סובר שהמקור של הענק דום והמקור של פקודי השם ישרים מסמכי לב הם שני מקורות שמשלימים אחד לשני. כלומר, כל מה שמצאת שנלמד מענק דום תעביר את זה לתשעה באב, וכל מה שמצאת בפקודי השם ישרים מסמכי לב גם אתה תעביר אותם לאבלות רגיל לענק דום. ואז צריך באמת להגדיר שזה פשוט ככה, שיסוד האיסור, יסוד האיסור מהו? יסוד האיסור הוא פקודי השם ישרים מסמכי לב. כן, פקודי השם ישרים מסמכי לב. אבל למרות שזה יסוד האיסור, ובגלל זה שזה יסוד האיסור, אז שאתה לומד תורה שהיא לא מסמכת אותך לדברים הרעים, ברור שזה לא נעשה. עכשיו, מהאנקדום למדת עוד איזשהו דין. איזה דין נוסף למדת מהאנקדום? מה? לא שאלת שלום, משהו שקשור ללימוד תורה. איך? שירהור מותר? לא ברור. אני חושב שלא ככה. מה שאני רוצה לטעון, אני רוצה לטעום שלפי שיטת התוספות יהיה שני סיבות, כלומר יהיה שני גדרים של איסור. האיסור אחד שאסור לך לסמוח, והאנקדום זה עוד איסור. האנקדום נראה לי שאולי זה יהיה יסוד, זה איסור מיוחד שאומר לך את הדבר הזה שאסור לך ללמד תורה לרבים. ככה סובר המגן אברהם. יש מחלוקת בין המגן אברהם לבין הבח, האם מותר לך ללמד תינוקות של בית רבן, או אפילו לא תינוקות של בית רבן, דברים רעים. כתוב, כן, תינוקות של בית רבן בטלים. למה? מה הבעיה? תלמד את התינוקות של בית רבן דברים רעים, למה אתה לומד אותן דברים רעים? אלא לא, פה יש עוד דין. נאמרה הלכה שחוץ מזה שאתה באופן אישי אסור לך לשמח בדברי תורה, אפילו בדברים שלא מסמכים אסור לך ללמד. כלומר, גם בדברים הרעים אסור לך לעשות משא ומתן, אסור לך ללמד אחרים. כלומר, אסור שהחיים יהיו סביב תורה, גם סביב התורה של הדברים הנחמדים, סליחה, של הדברים הרעים אסור לך ללמד. וזה מה שהמגן אברהם מחדש, שאסור ללמד דברים הרעים האחר, בגלל שזה מה שמוסיף לנו האיסור של הענק דום. ומה שאנחנו רוצים לחדש, אנחנו רוצים לחדש שבאמת האיסור זה תורה משמחת, אבל חוץ מהדבר הזה, איך בן אדם לפעמים כש כן, האיסור של שתקנו את התקנה הזאת שאסור ללמוד תורה, זה בגלל שקודם כל עצם דברי התורה מסמכים, וגם אם עצם דברי התורה לא מסמכים, אם לומדים בחבורה או אם מתחילים לעיין בדברי תורה, אם יש לך חידושים, אם אתה מלמד אחרים, ואם אתה מלמד את התינוקות של בית רמן, גם זה אולי משמח. זה הדבר שנלמד מהאנקדום, שהוא מרחיב לך שאפילו בדברים הרעים אסור לך אם אתה מלמד לאחרים, אבל לעצמך אתה, לא, אתה יכול ללמוד. אז מה שאנחנו בעצם עושים בשיטת התוספות, אנחנו באים ואומרים, יש כאן שתי מקורות, שניהם יסוד הדין הוא אותו יסוד דין, אבל כל דבר הוא מוסיף, כן, הדין הזה של האנקדום מוסיף על הדין הזה של פקודי השם ישרים מסמכי לה. כן.
פה צמצום של האנקדום, אנחנו אומרים שמותר ללמוד דברים אסורים, דברים מהרעים, אבל האנקדום לא אסור ללמוד בכלל, זה לשבת דומם, לא ללמוד.
אתה ראש של רמב״ם, שכח! התוספות אומר לא כמו הרמב״ם. אתה חושב כמו שהסברתי ברמב״ם. כנראה הסברתי את הרמב״ם כל כך טוב, אתה לא יכול לצאת מזה. צא מזה! תחשוב עכשיו לא בראש של רמב״ם. כן.
אני רוצה שהנקדום אנחנו,
נכון.
זה
לא מלמדים. לא, לא מלמדים.
דברים רעים.
נכון, דברים רעים.
זה מפורש פעולה שם שלא מסמכים. רק על זה נאמר, אני לא יודע למה הרמב״ם. הרמב״ם פותח את זה על כל תשעה באב.
לא, לא.
לא,
זה
ממש
שתהיה.
הבך, הבית יוסף, או הבך מפורש אומר שהפקודי השם שרים מסמכי לב, זה לא מסביר רק את התינוקות של בית רבן, זה מסביר גם את ההלכה הקודמת. זה אפשר להתפלפל. אפשר להתפלפל. אפשר להתפלפל.
לוקח האנקדום
של דבר
באבל, ולוקח
מאבל,
דין שבכלל לא
הופיע באבל. לא, הדין שנאמר באבל, באבל אנחנו צריכים לזכור. נאמר ההלכות שקשורות לאיך אתה מלמד אחרים. כן נאמר. נאמר שמה. שמותר בדרך מפותלת. אז אני רוצה לטעון, זה נאמר שמותר בדרך מפותלת, בגלל שיסוד האיסור של האבל חידש לך את הדבר הזה, שאסור לך ללמד אחרים. כן. זה החידוש. זה החידוש. עכשיו אנחנו מגיעים באמת לשאלה שהיא כל כך מעניינת וכל כך לא מפורשת בפוסקים, ועל זה הבאתי לכם בסוף תשובה גם של הרב יוסף. כשאנחנו אומרים שמותר ללמוד בדברים הרעים, האם הכוונה שמותר ללמוד בדברים הרעים אבל לא חייבים, או שהדין הוא, כן, הדין הוא שאסרו לך ללמוד בדברים השמחים, אבל מה שמותר לך ללמוד, אז אתה חייב ללמוד. ככה מי אומר? החכם צבי שהבאתי לכם. החכם צבי אומר, אין שום סיבה לבוא ולהגיד שאתה לא חייב ללמוד בדברים הרעים. מה שמותר לך ללמוד, אתה חייב ללמוד. אז כך בואו ננסה לנתח לפי מה שלמדנו עד עכשיו. לפי איך שהסברנו את הרמב״ם, ההיגיון אומר באמת שבתשעה באב לפחות אתה חייב ללמוד דברים הרעים. כי מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, היום הזה הוא יום שלא אומרים לך אל תלמד, אומרים לך מה סוג התורה של היום הזה, זה סוג תורה של דברים הרעים. אבל אפשר להוכיח לפחות מהריטב"א שהוא בוודאי חולק על התפיסה הזאת. ואנחנו נשאל שאלה מקדמית. אנחנו בעצם נשאל שאלה מקדמית. שלכאורה אפשר להוכיח כמו הרמב״ם. אנחנו יודעים שבתשעה באב, וההלכה הזאת היא נכונה גם באבל, ואנחנו צריך באמת להתמודד עם זה. אנחנו יודעים גם אבל וגם בתשעה באב מברכים ברכות התורה. כל בוקר אנחנו קמים בתשעה באב, וכן אבל בא מברך ברכות התורה. לכאורה, אם ביום הזה אתה פטור מדברי תורה, מלימוד תורה, איך אתה יכול לברך ברכות התורה? איך אתה יכול לברך ברכות התורה? אז ההיגיון אומר ככה, שלפי מה שאמרנו בשיטת הרמב״ם, פשוט לא נאמר עוד איך אפשר לברך ברכות התורה. כיוון שבכל יום יש לך איזשהו היתר, בתשעה באב מותר לך ללמוד דברים רעים, באבלות פרטית מותר לך להרהר, אתה מברך בקראת התורה על מה שמותר לך.
אבל לא מברכים בקראת התורה לאום.
לפי הגר"א כן. בסדר, אז בהלכה באמת זה ספק, זה לא, מזה לא עושים שאלה על הרמב״ם. כן, אתה פשוט מאוד למדת קיצורים, אתה כבר יודע מה ההלכה, ואז אתה מזה מקשה על הרמב״ם. אבל אנחנו לומדים פה את הרמב״ם, לא לומדים את הקיצורים שאתה למדת. בסדר? אז אנחנו חוזרים, אנחנו אומרים ככה, אם לפי שיטת הרמב״ם מאוד פשוט, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שברכת התורה על מה מברכים, על בתשעה באב על מה מברכים, אתה צריך לקרוא קינות, אתה צריך לקרוא בתורה על דברים הרעים, אבל מה אתה מברך כאן, זה כבר יותר קשה קצת. אנחנו יכולים לבוא להגיד אולי שאפשר לברך ברכת התורה על ערעור, אבל זה רק אם באמת אנחנו תופסים את זה שיש מצווה ללמוד דברים הרעים, או שכשאתה לומד דברים הרעים זה מדיני תלמוד תורה. עכשיו בואו נראה את הריטב"א, ננתח את הריטב"א ונראה שבוודאי הריטב"א לא סובר ככה. הריטב"א שואל שאלה כזאת, מקור מספר 9, בסדר, מקור מספר 9, ואם לא יהיה לכם יותר כוח בזה אנחנו נסיים, אז תנסו רק להתרכז במה שאנחנו לומדים את הריטב"א עכשיו, ואני אשחרר אתכם למרות שיש עוד הרבה נקודות לברר. שואל הריטב"א ככה, והיא קשיא לך דאמרינן אבל אסור בדברי תורה, שמצד אחד כתוב במועד קטן בדף תדבר שאבל אסור בדברי תורה, ומצד שני יש ברייתא ואילו אתה ממרינן שאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין. אז איך יכול להיות הדבר הזה שמצד אחד כתוב שאבל הוא פטור מדברי תורה, ומצד שני כתוב את הדבר הזה שאבל לא חייב בכל המצוות, שאבל חייב בכל המצוות חוץ מתפילין, משמע שהוא כן חייב בלימוד תורה. נו, מה אנחנו היינו מתרצים לפי מה שאמרנו עד עכשיו? היינו מתרצים פשוט מאוד. אם יש חיוב ללמוד דברים הרעים, אז מה היינו מתרצים? שיש לו מצוות תלמוד תורה בדברים הרעים. ואם אתה, ואם הריטב"א, אנחנו עוד שנייה נוכיח שהריטב"א סובר כמו שיטת התוספות, שההיתר ללמוד בדברים הרעים זה לא רק בתשעה באב, אלא היתר ללמוד דברים הרעים זה גם באבל רגיל, אז בעצם זה היה יכול להיות תרוץ טוב בין באבל רגיל ובין בתשעה באב. כן, כי הרי איך אני מוכיח את הדבר הזה? כתוב מפורש כאן בריטב"א בתירוץ שלו, אך הפשיטא דאסור בדברי תורה שהם מסמכי לב. כלומר הוא אומר על אבל שהאיסור ללמוד דברי תורה מילה שהם מסמכי לב. מה משמע קודם כל בריטב"א? בריטב"א משמע שהוא באופן עקרוני הולך עם שיטת התוספות, שגם באבל רגיל מהו האיסור מצד פקודי השם ישרים מסמכי לב. אז באופן בסיסי סובר הריטב"א יש יותר ללמוד דברים הרעים, ואם יש יותר ללמוד דברים הרעים, אז מה אנחנו היינו לכאורה אומרים? שמה היינו מתרצים על השאלה הזאת, אבל פטור מדברי תורה? איזה פטור? הוא חייב ללמוד דברים הרעים. הריטב"א לא מתרץ ככה. מה הריטב"א מתרץ? הריטב"א אומר שתי תירוצים, אבל את זה הריטב"א לא מתרץ. מזה שהריטב"א לא מתרץ את זה, אז מה מוכח? שהריטב"א באמת סובר שלא חייבים ללמוד דברים הרעים. כן? הוא יכול, רק מה? עכשיו פה אנחנו הולכים לברר את הנקודה הזאת. היכול ללמוד דברים הרעים, מה הפירוש של זה? האם הפירוש של זה כי גם את זה שכשאתה בא ואתה לומד דברים הרעים, אתה יכול לבוא ולהגיד שכשאני לומד דברים הרעים זה אני לומד דברי תורה, אני לומד דברי תורה בדברים הרעים, אני לא חייב אבל אני יכול. אבל אפשר לבוא ולהגיד משהו אפילו יותר, אני לא יודע אם בריטב"א אפשר להגיד את זה, אני אומר את זה כרעיון, היה אפשר לבוא ולהגיד שמה שמותר ללמוד דברים הרעים זה לא מדין לימוד תורה, זה מדין אבלות. כלומר זה מדין בתשעה באב אתה צריך להיות אבל. איך אתה אבל? על ידי זה שאתה לומד דברים הרעים. כשאתה לומד דברים הרעים אתה מקיים דברי תורה? לא. זה אתה מקיים מצוות אבלות. זה אפילו אין לזה בכלל שם של דברי תורה, אני רוצה לומר, שהריטב"א בעצם סובר שכתוב שלומדים דברים הרעים, כשאתה לומד דברים הרעים זה לא מדין תלמוד תורה, זה אפילו לא שמותר לך ללמוד דברי תורה בדברים הרעים, אלא זה מדין אבלות, זה מדין זה, איך בן אדם אבל? יהודי אבל בזה שהוא קורא מה ההיסטוריה של עם ישראל, יהודי אבל בזה שהוא קורא את התוכחות של ירמיהו הנביא. הריטב"א מדבר גם על תשעה באב? הריטב"א מדבר פה על אבל, נכון. הריטב"א מדבר על אבל. בסדר, אז אני רוצה לומר שגם האבלות, איך יהודי אבל? הוא רואה את כל הצרות שלו, הצרות של כל עם ישראל. נכון, זה מה שאני רמזתי, שבריטב"א זה לא כל כך. שההיתר ללמוד בדברים הרעים בגלל שזה הצורה איך שאתה אבל, זה נובע מדיני אבלות. כן, כן, עוד שנייה אני אוכיח לך, אני לא יודע אם אני אספיק, אבל יש לי הוכחות לכיוון כזה. בכל אופן, מה התירוץ של הריטב"א? התירוץ של הריטב"א, יש לריטב"א שתי תירוצים. תירוץ ראשון, אומר תוספות, אומר הריטב"א, כן, אבל באמת פטור ממצוות תלמוד תורה, והוא גם פטור בעצם מדברים הרעים. עכשיו, מה העיקרון? באמת, למה שחכמים יפטרו? זה אפשר לבוא ולהגיד, כיוון שאת רוב התורה אי אפשר ללמוד, כיוון שאת רוב התורה אי אפשר ללמוד, כי רוב התורה זה דברים שמחים, אז לכן חכמים לא רצו, אז חכמים אמרו, כיוון שאי אפשר ללמוד את רוב התורה, אז חכמים אמרו, בוא נבטל את מצוות לימוד תורה בשם ואל תעשה כזה. אפשר אבל להגיד רעיון יותר מובן, למה חכמים ביטלו את מצוות תלמוד תורה בתשעה באב ובאבל? וזה יסוד שאתם באים לישיבה, אתם צריכים לזכור את הדבר הזה. המידה הראשונה או המידה בסיסית שצריך כשבאים ללמוד תורה, אדם צריך להיות בשמחה. אי אפשר לקלוט תורה, אי אפשר ללמוד תורה אם אדם לא שמח. כלומר, כשאומרים לך פקודי השם שרים משמחי לב, זה לא רק דין בזה שלא רוצים שתפגע באבלות, זה גם דין שלא רוצים שתפגע בתורה. לא רוצים שבן אדם שהוא אבל ילמד תורה, כי אז ייווצר לו יחס לא נכון לתורה. אנחנו רוצים שמי ילמד תורה? רק מי ששמח ילמד תורה. מי שהוא בצער אסור לו ללמד תורה. מה זה אסור? הייתי אומר אסור, זה מה שכתוב, כן, אז הוא פטור מלימוד תורה. באו ואמרו דברים הרעים, כיוון שזה בלאו הכי דברים, זה בסדר, זה יותר מסתדר עם מה שאני אמרתי, שדברים הרעים זה לא מדין לימוד תורה, אלא מדין האבלות. זה מסתדר עם המחשבה, עם התפיסה הזאת, שבאמת כשאתה בא ואתה אומר דברים הרעים, זה לא מדין לימוד תורה, אלא זה מדין זה שאתה, ככה אתה זוכר את האבלות שלך. אבל בעצם יש לנו פה עיקרון שבאו חז"ל ואמרו, אנשים שהם לא שמחים, לא נכנסים לבית מדרש. אתה נכנס לבית מדרש, צריך להיכנס לבית מדרש בשמחה. כן, זה היסוד הראשון שאנחנו רואים בריטב"א. אבל אני באמת חושב, אני מתפלא על זה שהאחרונים לא הביאו את הריטב"א כהוכחה לשיטה הזאת שלא חייבים ללמוד בדברים הרעים. האחרונים התפלפלו, זה לפי מה שאנחנו אומרים, אנחנו בעצם תולים את ההתלבטויות של האחרונים במחלוקת של הראשונים כאן. הנקודה השנייה שאומר כאן הריטב"א, הריטב"א בא ואומר, חז"ל הם מפחדים לבטל תורה בצורה דרסטית. באמת חז"ל הם לא באים ואומרים שהאדם לא ילמד בכלל תורה, אפילו במצבים הכי קשים אין לנו שיעור על התורה הזאת. ככה אנחנו תמיד אנחנו אומרים, אפילו שנחרב בית המקדש, אפילו שאדם יש לו אבלות, זה לא אומרים לבן אדם אל תלמד תורה. אז מה הדין הזה שאבל אסור בדברי תורה? אומר הריטב"א, חכמים באו ואמרו, יש מינימום של דברי תורה, את המינימום הרגיל שאתה עושה כל יום, זה אתה חייב. זה התוספות, מה שאתה באמת צריך ללמוד תורה מעבר למינימום, זה אמרו לך, זה אל תעשה באבלות. זה מה שאומר כאן הריטב"א. עוד יש לומר, דקמא דקרא קריאת שמע שחרית וערבית בדידי סגילי, קדיתא בסוף מנחות, נמצא שאינו פטור ממנה. אז בשיטת הריטב"א, זה בהזדמנות אחרת, אנחנו צריכים באמת ללמוד את שיטת הריטב"א. האם הריטב"א מתכוון לומר שבעצם אדם מבחינת מצוות תלמוד תורה מספיק שהוא קורא קריאת שמע שחרית וערבית, וכל מה שאנחנו לומדים מעבר לקריאת שמע ערבית וערבית זה לא מצווה דאורייתא, או שהריטב"א לא מתכוון לומר את הדבר הזה. הריטב"א מתכוון לומר שאם האדם מגיע ליום כזה שהוא מאוד מאוד טרוד בו ומאוד מאוד יש לו קושי ללמוד וקשה לו ליישב את דעתו או משהו כזה, אז אומרים לו, אין מה לעשות, מצוות תלמוד תורה אתה בוודאי חייב, רק תעשה את המינימום הזה, פחות מהמינימום לא, אבל כל פעם שאין לך סיבה להתבטא על זה, באו חכמים ואמרו, אדם שהוא אבל, אדם שהוא בתשעה באב, אז הוא, זה לא שונה מאשר אדם שהולך להתפרנס. בשביל פרנסה, האדם מבטל תורה, אז גם בשביל צער החורבן, האדם מבטל תורה, זה בעצם כמו יסוד כזה של מצוות האבלות, היא זו שדחתה, שגרמה לחכמים לתקן, שבתשעה באב תישאר במצוות תלמוד תורה במינימום ההכרחי. אז עכשיו בואו ננסה עוד פעם חשבון. אז לפי שיטת הריטב"א, שאנחנו שואלים את עצמנו איך מברכים בברכות התורה, אז לפי התירוץ השני בריטב"א זה מאוד פשוט, אתה מברך את ברכת התורה על המינימום. אבל לפי התירוץ הראשון, שגם את המינימום אתה לא חייב, אז על מה אתה מברך ברכות התורה? זה צריך לומר כנראה חידוש בדיני ברכות התורה, זה חקירה מאוד גדולה. כן, מה אתה רוצה לומר?
בדברים של הריטב"א אפשר להבין שרק דברי תורה שמסמכים אסור ללמוד.
נכון.
דברים שהם הדברים הרעים כן מותר ללמוד, אז עליהם הוא מברך ברכות התורה.
אבל אמרנו שהוא לא חייב ללמוד.
למה אמרנו שהוא לא יכול ללמוד?
למה? כי אחרת למה הוא לא אמר שאם חייבים ללמוד דברים הרעים, היה אומר יש לו מצוות ללמוד תורה ודברים הרעים. הוכחנו את זה מהתירוץ הראשון, נכון? כן? טוב, יכול להיות שתיווצר הנפקמינה הזאת. אז אבל לא חייבים לומר ככה, כן, כי זה קשור להבנת מה זה ברכת התורה. כל השאלה שלנו נובעת מזה שאנחנו מניחים שברכת התורה היא ברכת המצוות. אבל בשיעור אחר נברר את הדבר הזה, שזה בכלל לא פשוט שברכות התורה זה ברכת המצוות. יכול להיות שברכת התורה זה ברכות השבח, זה ברכות הנהנים, ברכות השבח, כמה וכמה התבוננויות על מה זה ברכות התורה. אז ברגע שאתה אומר ככה, אז אפשר לבוא להגיד, לשבח את זה שהתורה מדריכה אותנו גם על תשעה באב, שיש לנו בתורה גם דברים הרעים שזה עוזר לנו להתאבל בתשעה באב, זה צריך לעשות גם בתשעה באב, צריך לברך ברכת התורה. כלומר, ברכת התורה היא לא ברכת המצוות, אלא היא ברכת השבח, ואז אולי, אם לפי הריטב"א מברכים ברכות התורה, לפי התירוץ הראשון, אולי צריכים לחדש בגדרי ברכות התורה, שזה בדרך הזאת. עכשיו, אני אסיים אולי עם אז אני אביא שני מחלוקות שאפשר לתלות אותם בדברים שאנחנו מדברים עכשיו. מחלוקת אחת מביא הטור, איפה זה הטור הזה? הטור מביא שבאשכנז היו נוהגים לקרוא יחד עם דברים הרעים גם דברי נחמה. ושואל שואל הטור, לכאורה זה לא ברור, איך אתה יכול לקרוא פסוקי נחמה? הרי אסור ללמוד תורה, אסור ללמוד דברי תורה. אז אולי אני חושב אולי לתרץ את זה, שאם אנחנו אומרים את הדבר הזה שבעצם גם כשאדם אומר דברים הרעים, זה לא שאדם לומד דברים הרעים, אלא זה נאמר כדרך של אבלות, אז אפשר לבוא ולהגיד גם כשהאדם קורא פסוקי נחמה, הוא לא קורא פסוקי נחמה כלימוד, הוא קורא פסוקי נחמה כחלק מסדר התפילה, הוא לומד את זה כחלק מהחוויה של היום. אז על זה באמת באים ואומרים שגם הרי אבל, אנחנו יודעים את הדבר הזה שמותר לומר לו דברי ניחומים, הרי זה כל העניין של אבל, לבוא שמנחמים אותו. אז בתשעה באב שאין מישהו שבא ומנחם אותנו, אז זה מה שבאשכנז נהגו, ש כולם מנחמים את כולם, כן? אין פה אבל ומנחמים, זה אבל. הדבר הזה שקוראים פסוקי נחמה, זה לא נובע, זה, אין איזשהו דין בתשעה באב שאסור להוציא דברי תורה מהפה. אלא הדין הוא זה שאסור, כן, ללמוד לשם לימוד תורה אסור. אבל אם האדם אומר דברי תורה כחלק מהחוויה של היום, זה לא נאסר, וזה המנהג שבאשכנז. ככה, לדעתי, אפשר לתרץ את המנהג הזה של אשכנז. נקודה שנייה, שאולי גם אפשר להתבונן, בית יוסף מביא מחלוקת, האם מה שכתוב בדברים הרעים שמותר ללמוד בדברים הרעים, האם הכוונה מותר לך ללמוד בדברים הרעים, או מותר לך גם ללמוד לעומק? כן, הוא מביא, בית יוסף, דעות כאלה שאומרות, פירוש איכה מותר לך, אבל פירוש איוב אסור לך ללמוד. למה? כי פירוש איוב, כיוון שהוא עמוק, זה כבר, כבר אסור. וזה מביא שם דעה אחרת, שבא ואומרת לו, בדברים הרעים, להפך, מצאנו, בדעת הנקמה מצאנו שכל דבר שהוא קשה ללמוד מותר. אז אם אתה לומד איוב, ואתה עוד מנסה ללמוד את הדברים הלא ברורים, אז בוודאי שצריך להיות מותר לך. כי זה בוודאי לימוד שהוא קשה לך. מה נקודת איך אפשר להבין את המחלוקת? זאת אותו דבר, אפשר לבוא ולהגיד שהדעה הזאת שבאה ואמרה שאסור לך להעמיק בדברים הרעים, כי היא באמת צוברת, כמו שאנחנו הסברנו בשיטת הרידב"ז, וזה לא דין שיש תורה ליום הזה. זה לא שכשאנחנו לומדים דברים הרעים, אנחנו לומדים דברים הרעים. אנחנו חלק מהאבלות זה שאנחנו גם אומרים דברים הרעים, אבל זה לא לימוד תורה של דברים הרעים, ולכן גם אין חיוב כל היום להתעסק עם הדבר הזה. ואם יש חיוב, זה רק כפי מידת מה שזה מביא לך להתאבל יותר. הדעה השנייה באה ואומרת, לא, נאמרה לך כזאת שאתה בתשעה באב לומד דברים הרעים, ולכן היא באמת סוברת שגם מותר לך להתעמק בדברים הרעים. אז לסיכום, מה שאנחנו ראינו, אנחנו רצינו לטעון שיש באופן בסיסי מחלוקת ראשונים. האם איסור לימוד תורה בתשעה באב ואיסור לימוד תורה באבלות זה אותו יסוד של איסור או לא אותו יסוד של איסור? זה הבאנו את שיטת הרמב״ם מול ואת שיטת רבי יעקב וצעירותו מול המסקנה של תוספות ומול הריטב"א, ומזה אנחנו רצינו לטעון שמזה יוצא בעצם גם נפקא מינה איך להבין את המושג הזה של דברים הרעים. שאם אתה אומר שדברים הרעים זה יותר מיוחד לתשעה באב, אז המשמעות של זה זה שבתשעה באב יש תורה נלמדת. מה תוכן התורה שנלמדת בתשעה באב? זה תורה של דברים הרעים, וזה גדולתה של התורה, שיש לנו תורה כזאת שאין לנו יום בלי תורה, וכל יום יש את התורה שלו. התורה של תשעה באב היא תורה שהיא באמת לא, שהיא קשה לנו באמת, של דברים הרעים, אבל אשרנו שאפילו בתשעה באב יש לנו את התורה של תשעה באב. זה השיטה האחת. השיטה השנייה שרצינו לומר, שכל מה שכתוב בדברים הרעים זה לא זה שיש תורה ליום הזה, אלא כל העניין הזה של דברים הרעים, זה שמותר, כלומר הדין הבסיסי הוא שאי אפשר ללמוד תורה כשהאדם באבלות. תורה, הדבר המהותי בתורה זה שצריכים ללמוד תורה מתוך שמחה. רק אם אדם שמח, יכול להיכנס לבית המדרש וללמוד תורה. מה שבימים האלה אנחנו רואים שבכל אופן מתעסקים בתורה, לא מתעסקים בתורה מצד שאנחנו לומדים תורה, אלא אנחנו מתעסקים בתורה מצד זה שגם התורה היא ממנה אנחנו יכולים להיות ניזונים, והיא נותנת לנו השראה להתבונן באבלות ולא להסיח את הדעת מן האבלות. וכשאתה לומד בדברי תורה בדברים הרעים, זה לא מסיח את הדעת מן האבלות, אבל אתה לא לומד את זה מצד דברי תורה, כי מהותי בתורה שפקודי השם ישרים בשמחי לב. ולמרות שאנחנו בימים שהם קשים לישראל, אנחנו בכל אופן מברכים אתכם שתתכוננו באמת טוב, ותבואו בעזרת השם בראש חודש אלול מתוך שמחה, מתוך רצון להתגדל בתורה, ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.